כל חי אונליין 93fm.co.il.
אני רוצה לדבר את הסיבות ואיך עשו את זה, אבל אני מרגיש בחוב שדעת הקהל איתי ולא עזר להם כלום, וכל התחקירים וכל השטויות שעשו זה לא יצא מזה כלום, לא יצא מזה כלום. מה שנקרא פייק ניוז, זה גם בארץ, לא רק אצל טראמפ באמריקה.
בריאיון ציין השר ליצמן כי יש הסכם בינו לבין סגן השר פורוש לשיתוף פעולה עתידי של כלל נציגי אגודת ישראל בבחירות המקומיות בכל רחבי הארץ. סגן השר פורוש, שדיבר גם הוא במשדר, אישר את הדברים.
ודאי שזה הרצון, זה מלכתחילה צריך להיות הדבר, רק שנינו באגודת ישראל. הוא גם אמר שהוא רוצה לחשוב, דיברנו על כל מיני, לא הרבה, אבל דיברנו על מספר ערים, ואמר שהוא רוצה לחשוב, אבל זה לא דבר שכאילו צריך בהפתעה, זה דבר שבאופן טבעי, כאנשי אגודת ישראל, אנחנו צריכים לרצות להיות תמיד ברשימה אחת.
דברי סגן השר פורוש, שציין את שיתוף הפעולה החיובי במושב הנוכחי עם שר החינוך בנט לטובת החינוך החרדי. הסרת אמצעי ההבטחה לא הביאה לרגיעה בהר הבית. במהומות אלימות והתפרעויות של מוסלמים רבים שאירעו הערב בשטח ההר, נפצע שוטר אחד באורח קל בראשו מפגיעת אבן וטופל במקום. הפלסטינים טענו בתקשורת הערבית העולמית כי עשרות בני אדם נפצעו כתוצאה משימוש השוטרים באמצעים לפיזור הפגנות. השוטרים הסירו את דגלי אשף שהונפו בהר הבית מעל מסגד אל-אקצה, והמתפרעים השליחו אבנים לעברם, שכמה מהן נחתו ברחבת הכותל ולא גרמו לנפגעים. את הידיעות מסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. כתבנו מציין כי המשטרה תארך מחר בבוקר בכוחות מתוגברים להגעת המוני מוסלמים להר הבית, ותפעל ביד קשה למניעת הפרות סדר באזור. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הגיעה השעה לעונש מוות למחבלים. נתניהו אמר את הדברים בעברית שנערכה הערב בבית משפחת סלומון באלעד, בתום השבעה על שלושת בני המשפחה שנרצחו בפיגוע ביישוב חלמיש בסוף השבוע שעבר. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת ביטן מתח ביקורת חריפה על ההחלטה להסיר את אמצעי ההבטחה משערי הר הבית, וטען כי שיקולי שירות הביטחון הכללי נובעים מפחדנות. הדברים עוררו ביקורת על ביטן מהאופוזיציה, ובתגובה הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא מגבה את ראש השב"כ ארגמן ואנשיו ודוחה את ההתקפות עליהם. נתניהו הדגיש בהודעתו כי עמדות השב"כ שהוצגו לדרג המדיני מבוססות על מידע מודיעיני, הערכות מצב וניתוח אסטרטגי של הזירות השונות. המנהל האזרחי, אגף ההנדסה של פיקוד מרכז וחתמ"ר ציון, פתחו היום נתיב נסיעה חדש בצומת הגוש. מדובר בנתיב עוקף לכיכר גוש עציון על כביש 60 לנוסעים מקריית ארבע לירושלים, שמתווסף לשני נתיבי נסיעה לכיוון היישוב אלון שבות שנפתחו לתנועה בשנה שעברה והקלו משמעותית על עומסי התנועה באזור. התחזית לסיום הלילה ומחר נאה, וצפויה הקלה משמעותית בעומס החום. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
בימי בין המצרים, מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
קבלה שלי, לומר פרקי תהילים על כל אנגלן שחוזר לעברית.
גם אתם מוזמנים להצטרף ולקבל על עצמכם קבלות טובות בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6.
אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו.
107 ילדים שעלו מתימן בחודשים האחרונים נמצאים בקשיים גדולים. ברגע זה נענים לקריאת גדולי הדור ומתגייסים לסייע לילדים ומשפחותיהם כדי שיוכלו להמשיך ולגדול בדרך ישראל סבא ובמסורת יהדות תימן הקדושה. 1-839-47-47, קרן הסיוע של קופת העיר. 1-839-47-47.
פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יעקב, יום חמישי, ערב שבת חזון, חמישה ימים לפני צום תשעה באב, אנחנו כאן באווירה של תשעת הימים.
ערב טוב, יעקב.
ערב טוב, אביה.
ירושלים מרגישים את זה יותר.
או, שאנחנו מרגישים.
אבל חם באותה מידה, לא?
כן, כשאנחנו רואים את הצהלות של הערבים, אפשר כמעט לשמוע אותם ברקע על כל הסיפור המוזר הזה של המגנומטרים.
לאולפן נכנסנו עם מגנומטר? יש שם, אני מבין שמחלקים חופשי בירושלים.
כן, אבל אתה יודע מה? יש מגנומטרים בכניסה להר הבית, אני רוצה לבשר פה לציבור הרחב.
ליהודים.
ליהודים בלבד. הערבים ממשיכים קרי, זה נותן לנו קצת השראה, אתה יודע, לא הייתי אומר דיכאונית, כסור להיות בעצבות שחורה, אבל זה נותן את האווירה של תשעת הימים.
תשמע, אז בוא נאמר, יש לנו היום תוכנית קדושה עם מישהו שלא דיבר, אני חושב, אולי מאז שנבחר, אבל תקופה ארוכה חבר הכנסת לשעבר, והשר לשעבר אריאל אטיאס, אז בוא נתקצר בפתיח לעניין שלשמו התכנסנו. ואני שואל אותך, יעקב, כוותיק העיתונאים החרדיים, למי היית נותן את התעודת החק המצטיין של המושב, כמנהגנו כאן מדי תוכנית? ממתי אנחנו כאן? 2011?
חלק באכסניה הקודמת, כן.
כן, למי היית נותן השבוע? בוא נעבור אחד-אחד לחברי הכנסת המרכזיים, בבקשה.
טוב, אנחנו צריכים להתחיל כמובן עם יושב ראש הסיעה הגדולה, השר דרעי, היה לו באמת הרבה מאוד הישגים שדובריו מנו אותם כאן בכל תחנה.
חשמל,
מה עוד היה? חשמל, מים, הנחה וקייטנות לילדים.
תקציב לערים החרדיות.
כן, בקיצור, יש לו בשפע, ואתה יודע מה, אם זה היה המודד היחיד, אני חושב שהיינו מכתירים אותו כנציג הטוב של ה... מושב, אבל אבי יש גם בעיה אחרת, אתה יודע, איש ציבור חייב לקבל פידק מהקהל, מה שווה הם, כל כך הרבה הישגים עם...
בגלל העיתונאים, העיתונאים לא נותנים פידבק, אז הוא לא מקבל, ואז הוא מבין, זה לא מגיע לו, כי הוא לא מקבל
את הפידבק. רגע, אתה יודע מה, הבעיה הזאת תיפטר בקרוב, אנחנו ביום ראשון נכנס את הנציגים שלו, ויודיע על הקמת עיתון חדש.
אבל מההודעה ועד להוצאה, אתה יודע, הדרך רחוקה.
כן, אז אולי שם יהיה לו פידבק, אתה יודע מה, אבי, אם במושב הבא הוא ימשיך באותה תנופה של הישגים, ובעקבות זה, ובעקבות העיתון החדש, שהוא יעלה בסקרים, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים, סקרים...
אז נשריין לו את המושב הבא.
נשריין לו את המושב הבא, בתנאי שהוא יגיע לשבעה מנדטים, כי לפני כן, אתה יודע מה, הישגים, הישגים, אבל אם זה לא הולכים לקלפי...
מישהו אמר לי פעם שכשאומרים אבל, אז כל מה שאמרת לפני המילה אבל לא רלוונטי. בוא נעבור. אבל כאן זה לא ככה. בוא נעבור.
כן, בכל אופן הוא עשה כמה דברים טובים. בוא לא נזלזל.
בוא נעבור למוישה גפני שיהיה איתנו כאן תכף ומיד גם בריאיון על נתניהו ועוד כמה דברים מעניינים על ישראל כץ. אנחנו מניחים שנשאל אותו גם. מה אם מוישה גפני הביא הישגים? תשמע, יושב ראש ועדת כספים, המצב חזר לקדמותו. הכספים קואליציונים
זורמים. אז בוא נעשה סדר, אמרת נקודה נכונה, המצב הבא...
הראשון שזיהה את ההקצנה ימינה שראינו לה אני מביאה השבוע, כן.
נכון, אבל תראה, בתחום ההישגים הקואליציונים, אז אני לא יכול לייחס את זה לאדם ספציפי, היו כאן 13 חברי כנסת חרדים, 13 אצבעות, אני לא יכול להגיד שגפני עשה את כולם, ובתחום שלו בוועדת הכספים, אתה יודע מה? נדמה לי שבחרנו בו ככה כמצטיין של מושב החורף, וכשאתה בא להצטיין פעם נוספת, אתה צריך להביא ערך מוסף, זאת אומרת, מה הוא עשה בקיץ הזה שהוא לא עשה בחורף שעבר, איזשהם דברים מיוחדים, אנחנו לא מחלקים תעודה פעמיים, סתם ככה.
אתה אומר שהוא הצטיין מהר מדי.
לא, לא, הוא הצטיין בזמנו, באמת היה אז מושב חורף ארוך, הביא הרבה הישגים, בקיץ הזה הייתי אומר, אבי, הוא שימר את ההישגים, עוד 30 מיליון פה שם, עוד 30 מיליון שם, אבל אתה יודע מה, זה גם שהייתי מצפה ממנו מיושב ראש ועדת כספים, זה טוב. תפקיד עם עוצמה, תפקיד עם כוח, הוא מילא את תפקידו.
בפינג פונג הזה, יעקב, אנחנו מנסים, אומרים שס, יהדות התורה, אנחנו חוזרים לשס בחזרה, אין לנו עוד איזה בכיר שם, נכון?
רגע, מה עם השר יעקב ליצמן?
רגע, שנייה, אמרנו שס, יהדות התורה, שס. אז אני חוזר עכשיו לשס ומנסה לדוג עוד איזה מישהו. יש לך?
בשס, בין חברי הכנסת...
בעל הקלטת
הלועטת? דברים של מה בכך, בשס, בנציגים הנוכחים כרגע, אתה יודע מה, אולי חבר הכנסת מלכיאלי שבסקר הטוויטר שלי יצא כחק היחיד שאתה יכול לקנות ממנו מכונית משומשת בלי לחשוש.
מכונית משומשת לא מקבלים תעודת החק המצטיין, אפשר הסוחר המצטיין.
לא,
החק
האמין, אבל בוא, יש לו עוד הרבה זמן כדי להוכיח את עצמו עד שהוא יקבל את
זה. אז בוא נעבור לליצמן באמת. ליצמן הביא את רפורמת הסיעוד, או שהיא בדרך.
לא, היא עוד בדרך.
הצליח לפתור את משבר הדסה. או שזה גם בדרך. אוי, אבל לא יש לו לא. הישגים, הוא היה השר הפופולרי.
כן, אבל אתה שמת...
זה היה גם בחורף, אבל.
רגע, אז שמת לב שכבר שלושה חודשים לא התפרסמו סקרים של השר הפופולרי?
זה המזל שלו, מאז אבי גבאי והסיפור בעבודה, אז כל המשאבים של הסקרים מופנים לשם.
אז בוא נגיד ככה, היה לו קדנציה, היה לו מושב בהחלט לא רע, אבל העיב על זה פרשת הדס שנגמרה לטעמי קצת בברוטליות, היה גם את פרשיות.
למרות ששם בגץ בסוף צידת בעמדתו.
נכון, אבל מבחינת
ציבורית. אבל פרחים הוא לא לוקח מזה לשבת.
פרחים הוא לא לוקחים, היה גם את פרשת החברות הטבק, וכל מיני תחקירים שפורסמו כן נכונים, לא נכונים. אני מעריך שאם היה סקר על מה מי או מי הוא היה מאבד אותו, אז בוא נגיד הוא רחק שר טוב, הוא גם נציג טוב, אבל בוא לתת תעודת הצטיינות, אנחנו מחפשים משהו שלא היה קודם.
אז מי נשאר רגע? אנחנו הולכים על הבחירים, תדע, זה בסוף הבחירים ביהדות התורה ובשעס.
אתה יודע מה, אז בוא נעשו
בשביל רעיון. כן.
אתה יודע, בוא נעשו בנושא פרסונלי, ניקח את הנושא הכי חשוב שהיה במושב הזה, נראה מי טיפל בו.
הנושא הכי חשוב לדעתי הוא זה שהיה שבוע. תקנות חוק הגיוס. ראיתי גם שהרחבת בעניין בטור, תקנות חוק הגיוס, א', זה נושא שאתה מלכלך בו את הידיים, שאתה לא מקבל עליו קרדיטים, ובסוף זה הדבר המהותי שעמד בבסיס ממשלת לפיד, זה הדבר המהותי שלשמו באו לשנות, באו לתקן. והשבוע עשו וי אחד גדול על העניין הזה.
נכון.
אבל באמת למי מגיע הקרדיט? דווקא למי שהם לא חברי כנסת אגב.
תראה, עסקו בזה הרבה אנשים, אתה יודע מה, הייתי מרחיב את זה ככה, אם נצא קצת מהפוקוס של חברי כנסת ושרים בלבד, אז מי עסק בעצם, מי נחלך את הידיים, מי חטף את ההפגנות ואת הצעקות ואת הכללות וטלפונים מרבנים בארצות הברית והדמורים ולמה ככה ולמה ככה, ובסופו של דבר עם כל הלחצים, מדובר פה בסגן השר פורש שהוא לא חבר כנסת אבל הוא עדיין משתתף בישיבות העשייה והוא לקח על עצמו את ה... את התפקיד הכפוי טובה הזה, אתה יודע, מתפקיד הזה אתה אף פעם לא יוצא טוב, תמיד הקנאים יתקפו אותך,
תקפו אותו
תקפו אותו,
עיפו לו את השטריימל או לא ולבן שלו, מה זה לא הוא מספיק גבוה אז לא יוכלו להגיע אליו,
בדיוק,
גם זה... כשמזכירים אותו, אז בוא נציין עוד מישהו שלא יושב בכנסת והוא אפילו לא סגן שר והוא בכלל פרש מהחיים הפוליטיים והוא התגייס לעניין הזה שזה אריאל אטיאס שאנחנו נעלה אותו תכף. אז באופן אבסורדי או אירוני השניים שאנחנו בוחרים בהם בסוף המושב הזה, הם לא יושבים בכנסת וזה מאיר פרוש מיהדות התורה ואריאל אטיאס משס. יעקב,
כשהנושא, ואני רוצה להדגיש, והנושא הוא ספציפית תקנות הגיוס, כבר שאריאל אטיאס לא בחיים הפוליטיים, וסגן השר פרוש, קדנציה זאת הייתה די סבירה מבחינתו, אבל לא ראיתי דברים בולטים, מה שבולט, ועל זה הוא מקבל אצלנו יחד עם אריאל אטיאס, את תפקיד הנציג החרדי המצטיין, אנחנו משבחים כאן את שני האישים האלה, ואנחנו נשלח להם תקליטור, מתנה, מתנת רדיו קול חי על הבחירה הזאת.
ווקלי, תקליטור ווקלי.
לא, שישמעו אותו אחרי שבאב, זה יהיה תקליטור אמיתי.
תשלח להם את הפתיח הזה, זה התקליט הכי טוב שיש מבחינתם. אנחנו נצא לפרסומות, מיד לאחריהן יהיה כאן עם מי ששובר שתיקה, השר לשעבר אריאל אטיאס, ולאחריו יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת מוישה גפני, שעולה להתקפה. פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
פארק מים במלון? רק במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השנה אנחנו בחופשה ללא רגע פנוי. 08-859-3888. ציפורי בכפר חפץ חיים.
עדשות מולטיפוקלצ'ה במבצע, ב-500 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין.
שמואל, אתה מזכיר ראש העיר בתקופה האחרונה. רוצה להתמודד במכרז הקרוב לתפקיד בכיר יותר בעירייה? הרשם עכשיו ללימודי תואר ראשון BA בשירותי אנוש ורב תחומי של אוניברסיטת חיפה במכללת מבחר. ובעוד 3 שנים תוכל להתברג בתפקידי מפתח בעירייה. מסלול ייחודי המותאם לשילוב עם עבודה. לפרטים חייג עכשיו, 03-578-5030.
מסעדת קקאו והים רמת החייל, מסעדת דגים וחלבית מעודרת במבצע מפנק לתשעת הימים. מבחר מנות דגים, ארוחות חלביות ופינוקים, טעים טעים, תבואו תבינו. ועכשיו בדץ בית יוסף, קקאו והים רמת החייל, ראול ולנברג 32 03 522 90 38.
אני דווקא טיפוס שאוהב לחדש ולשדרג, אבל את שטרודל התפוחים של סבתא שלי אני אופה בדיוק כמוה, עם בלובנד.
בלובנד, המתכון שלך לאפייה מוצלחת. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים שתמיד מצליחים. והטעם? ממש כמו העוגה של סבתא. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
שלום, כאן ירון זליחה.
שלום, כאן יובל אלבשן.
שלום, כאן אמנואל גרופר.
בואו ללמוד בקמפוס החרדי אונו, משפטים, ניהול כספים, מימון ושוק ההון, מערכות מידע, חינוך וחברה ועוד. והכל מהמרצים שנבחרו לטובים ביותר בפעם השלישית ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים. הזדרזו, המכינות הקדם אקדמיות לגברים מתחילות בתמוז לפרטים 1-800-550-555.
המחירים הכי זולים בשוק, רק בשוק מהדרין.
אבטיח, רק ב-90 אגורות הקילוגרם. עגבניות שרי ויטני, רק ב3.90 למארז. שזיף אדום, רק ב3.90 הקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים עכשיו בשוק מהדרין. תקף עד 29 ביולי בהתאם לתנאי המבצע הפרטים בסניף. שוק מהדרין, מקבוצת ינות ביטן, השוק של כולם.
תסים לחול, הכי, 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 אבל הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
אין לא מוצא עבודה. יש לא רוצה עבודה.
בקמפוס החרדי למצוינות גן יבנה לומדים את המקצועות הכי מבוקשים. חייגו עכשיו 08-6789-158 וקבלו מלגת קיום של עד 15,000 שקלים בשנה.
מצאתי את הקמפוס החרדי למצוינות. מצאתי עבודה.
לא צריך להיות רוטשילד בשביל טיפולי השתלות שיניים. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב לשר התקשורת והבינוי לשעבר הרב אריאל אטיאס.
שלום, ערב טוב.
תשמע, אנחנו כאן בסיכום מושב, אז בחרנו את חבר הכנסת המצטיין ועברנו אחד אחד והגענו אליך בגלל הסיפור הזה של תקנות הגיוס, אבל אז נזכרנו שאתה לא חבר כנסת.
השאלה היא מה אתה... עד כדי כך אתה מזלזל בזיכרון שלך?
לא, לא, אנחנו חיפשנו מישהו שעשה משהו טוב במושב הזה ומצאנו את אלה שטיפלו בתקנות הגיוס, אבל זה מוביל אותנו לשאלת הפתיחה. בעצם אתה הרי כמו שכולנו יודעים פרשת מהחיים הפוליטיים, אבל נושא אחד השארת אצלך, הנושא של תקנות הגיוס. מדוע החלטת להמשיך עם הנושא הזה?
למעשה זה משהו שמלווה אותי עוד מתקופת מרן זכר צדיק לברכה הרב עובדיה יוסף, שבממשלה, עוד שהיינו בממשלה, שהייתי במשרד השיכון, עוד התחיל, שנגמר חוק טל ובוטל, בבג"ץ ביטל את החוק הקודם על ידי דורית בייניש, והיה צריך לנסח חוק חדש, אז כבר אז מרן הטיל עליי לטפל בעניין הזה, אז היה בוגי יעלון, היה שר לעניינים אסטרטגיים, אבל ראש הממשלה מינה אותו לטפל בזה, וזה היה משהו שהיה בנפשו, שמרן היה מדבר איתי על זה יום ולילה, היה לו קשה מאוד עם הסיטואציה הזאת שבה מבטלים את החוק, ואז התחלתי לטפל בזה, היה אחרי זה גם את ה... היו בחירות, אחרי זה הוקמה ועדת שקד, היינו אז באופוזיציה, ממשלת לפיד בנט, כמו שאתם זוכרים. היה מאוד קשה אז, ואחרי זה מרן זטל נפטר, ואז קיבלתי המשך של המשימה על ידי מרן נשיא מועצת חכמי התורה, ויושב ראש התנועה, השר הרב אריה דרעי, שאומרו לי, שמע, אתה בקי בתחום, קח את השליחות הזאת, תמשיך אותה. אמרתי, שמע, זה ברוך השם עכשיו נפלה בחלקי זכות שלא על מנת לקבל פרס, אני לא בתפקיד, אני לא מקבל שכר מהעניין הזה, הכל אני לוקח את הזמן שלי 100% לטפל בזה, ראיתי בזה שליחות, המשכתי עם זה, ואני שמח ברוך השם שראינו ברכה בעמלנו, והתקנות שהן משלימות את החוק, אין משמעות לחוק בלי התקנות, עברו ביום שלישי הזה, היה מאוד קשה, אבל ברוך השם שזה מאחורינו.
תכף ניגע אולי במהות של התקנות, אבל תראה, היו לא מעט חברי כנסת שברחו מעיסוק בנושא הזה. כי בסוף זה לא נעים, ויש התקפות, ויש התנגדויות, ויש אופוזיציה ידועה. מה גרם לך, פנו אליך, אני מניח שפונים אליך בעוד הרבה נושאים, אבל מה גרם לך, איך שנקרא, ללכלך את הידיים דווקא בנושא הזה?
והשאלה אם באמת, אני אמשיך שאלת המשך, האם באמת הלחצים שהיו על הנציגים החרדים, גם אתה סבלת מהם מטלפונים ואיומים וכל מיני אנשים שרבנים שמתקשרים ואומרים למה אתם מפקירים את עולם התורה וכדומה?
תראה, אז לי יש חיים קלים שאני לא בעל ההחלטה. אני לא בתפקיד ואני לא מקבל החלטות, שזה שמועצת חכמי התורה, ויש את יושב ראש התנועה שהם מקבלים החלטות. אני אבל צברתי הרבה מאוד שעות ולא מעט ידע בתחום, וצברתי שעות גם עם כל הגורמים בממשלה ומחוץ אליו ומתוך משרד הביטחון כדי להבין את השפה, מה מפריע, מה לא, ואיך מפרקים שם מוקשים. ואני אומר, יש בזה שליחות, זה לא שאני חושב שזה דבר פעוט, דבר גדול מאוד לאפשר ללומדי התורה, צריך לזכור מה החוק, החוק הזה אומר שמי שרוצה ללמוד תורה, ילמד כמו שהיה עד היום, ואין מפריע, זה חוק שמיועד ללומדי
מה
התורה.
מה במהותו הוא יכולים... שונה מהחוק שהיה בתקופת לפיד, וזה, בוא נחדד את ההבדל. איך אומרים, הקצה המזלג, את הנקודה המרכזית.
השינוי בקליפת אגוז, שאין... בסופם סנקציות פליליות שמי שלומד תורה ולא עומדים באיזה יעד או באיזה מכסה הוא עבריין פלילי שיכול שדינו שנתיים מאסר. את זה אין, וזה היה הליבה. יש עוד הרבה נושאים, אבל אתה יודע, אנחנו ברעיון רדיו וצריך לרכז את זה. הדבר הזה ירד בממשלת לפיד. אני אז היה את הוועדה הזאת שטיפלה בזה. הדבר המרכזי היה שבסוף התהליך, אם לא עומדים ביעדים, פוקעת סמכותו של שר הביטחון לתת דחייה. אין יותר דחיות, כולם צריכים להתגייס, ללא יוצא מן הכלל, המעמד הזה של תורתו אומנותו יורד. זה היה דבר...
למרות שגם אז הכנסת איזה סעיף, שאם תפקע סמכותו, אז תדע, זה היה קצת אמורפי,
אבל... אז חוזרים עוד הפעם, אבל פה זה פשוט ירד. פה מה שקורה, שנתנו תאריכים לעוד 9 שנים קדימה, הסמכות של שר הביטחון היא נמצאת כל הזמן, ברקע אי אפשר להכחיש, יש את בגץ ברקע שאומר שאם זה מלא מלא ואין שום מתגייסים, אז בעצם אין משמעות לדחייה הזאת, ויש אפליה בין הציבור הכללי לציבור החרדי.
ובעניין הזה אתם לא חוששים שהשינוי...
מזה נועד סיפור היעדים.
אתם לא חוששים שהעובדה הזאת שהצלחתם להגיע להישג הזה תגרום בסופו של דבר לכישלון בבגץ? יש כאן בגץ תלוי ועומד, יעקב הביא השבוע את העניין הזה שצריכה להתקבל החלטה ממש בקרוב, בגלל פרישתו של רובינשטיין. יכול להיות שההישג הזה יהפוך בסוף לכישלון?
תראו, למי חשבי, ובבגץ הסקינן, וזה לא משהו שאנחנו חושבים שבטוח אנחנו עוברים את הכל, אבל זה דבר שעבר את היועץ המשפטי לממשלה, עוד יהודה ויינשטיין, התיקון היה בהקמת הממשלה הזו, שביטלה את החלק הפלילי. יש עוד הרבה נושאים אחרים שמשלימים, אבל אני לא רוצה להיכנס להרבה פרטים, אז... זה עבר אותם. ודבר נוסף, התקנות משלימות את ההתכנות של בגץ. אם היה חוק רק מתוכן שבו אומר מי שרוצה ילמד, לא משנה מה קרה, לא משנה מה המספר, זה לא עובר, כי זה כבר פסלו. היה לנו כבר חוק טל, חוק טל נפסל כי לא היה לו יעדים כמותיים שדרכם אפשר לבוא ולהסביר לבית המשפט העליון בראייתו ובתפיסת עולם שלו שזה משהו טיפה יותר שוויוני מול כלל האוכלוסייה.
ועכשיו עומדים ביעדים? כיום עומדים ביעדים?
כיום, אני לא עוקב אחרי שנה אחרי שנה, אבל אתה צריך לזכור שחלק מהקריטריונים שנבנו בתקנות האלה ועוד בחוק היה שמגדיר מי הוא חרדי. חרדי זה לא מי שהגיע מעולם התורה או מהישיבה או מהכולל הצבא. חרדי זה מי שמגיל 14 עד גיל 16 היה במוסד שהוא לא ממלכתי ולא ממלכתי דתי. בכלל לאו אתה שומע הן. כל מי שלמד בכל מיני מקומות שבהם גם אפילו הולכים לצבא היום, חלקם נשרו, חלקם יצאו, חלקם הולכים לצבא מעצמם, הם לא חייבים ללכת בכלל למסלולים שמוגדרים כחרדים, הם יכולים ללכת לאיזה מסלול שהם רוצים. אם הם היו בין 14 ל-16 במוסד מהסוג הזה, הם נספרים ביעדים. זה מאוד מקל לעמוד ביעדים. אני לא יודע להגיד לך אם עומדים עכשיו או לא, אני לא בדקתי ואני לא עוסק בזה היום יום, אבל אני אומר לך שבאופן כללי זה דבר שמשלים את החלק של מה שחששתם שאתם אומרים שהפלילי ירד, אז בעצם אין כלום.
אוקיי, אז בואו, הנושאים המרכזיים נקבעו כבר בחוק המתוקן, על מה, במתוכן לא אמרנו גם כן שוב בקליפת האגוז, על מה היה דיונים במשך שנתיים? יושבים עם היועצים המשפטיים, באים, חוזרים, מתמקחים, אני לא חושב שיש חוזה שחתמו עליו כל כך הרבה.
מאחר, ואנחנו, הציבור החרדי ועולם התורה, נכווה ברותחין. על ידי פרשנויות של בגץ ועל ידי סעיפים שחלק מהפקידים במשרד הביטחון או מהיועצים המשפטיים לוקחים אותם לחומרה. אז אנחנו גם צריכים לקחת לחומרה כל שורה ולהבין מה הם רוצים. התקנות נכתבו עד בתקופת בוגי יעלון. הם לא נכתבו על ידו, הם נכתבו על ידי אנשים שחלקם מאוד תומכים בחוק הקודם של לפיד, וחלקם רואים את ההשתלבות של החרדים בצבא כדגל. והתקנות היו כאלה שמאוד מצרים את הצעדים של הכוללים בישיבות. מתחיל במה הגדרה, כמה בחורים צריכים להיות בישיבה או בכולל מינימום, מה המינימום של הבחורים שהם צריכים להיות מחויבי גיוס, או הכוללים, איך מתייחסים למי שמתחתן באמצע השנה, איך הוא עובר את הדיחוי, כל מיני סעיפים שבהם...
והנושא של הרבה מייעצת שירד, כן.
גם זה, אבל אני בכוונה יורד לפרקטיקה, כי בפרקטיקה נמצאים הפרטים, ושם יכולים חלילה להציק
לעולם
התורה,
ויכולים
גם להקל על עולם התורה.
אני רוצה שנייה לעצור אותך, כי דיברת על רוח המפקד שהיה יאיר לפיד, אבל המפקד היה בוגי יעלון. ויש תחושה, לא שמענו את זה ממך, אבל מחברי כנסת אחרים, שדווקא אצל איווט ליברמן, שאנחנו יודעים מה היו העמדות הפומביות שהוא השמיע, היה קר יותר נוח להגיע להסדרים.
תראה, אני חייב לך שבפרקטיקה אתה צודק, אבל אני חושב שזה לא בגלל שפתאום דברים השתנו, לא בגלל קואליציה ולא בגלל כלום. צריך לזכור שגם איווט ליברמן, שר הביטחון, יש לו קהל יד שלו, גם הוא פוזל כל הזמן לבחירות, מה יהיה, מה יכתבו, מה אתה יגידו, היה חשוב מאוד שתהיה חתימה נמוכה של כל העסק הזה, שלא יהיה רעש בתקשורת, שלא ידברו על זה, כדי שלא יתפסו על עצים.
אני חייב להגיד
לך, אני חייב להגיד לך,
העוזר שלו עד מבוחצירה עזר לכם?
כן, כן, אז אני אומר לך, אני חייב להגיד לך שמה שהקל עלינו מאוד זה שני דברים. אחד, תראה, באופן די סדור הייתי מדבר עם יושב ראש התנועה, הרב אריה דרעי, שיש לו קשר ישיר עם השר ליברמן. וכשהיו נושאים שהייתי מרגיש שהם נפיצים מאוד בתוך האנשים שהיינו עומדים אולם מול משרד הביטחון, אתה יודע, וטו, לא יודע, גם צריך להבין, השפה היא שפה צבאית. הם מודיעים לך מה הם מסכימים ולמה לא, ועכשיו תתקדם. כאילו זה לא, הם לא מנהלים איתך דיאלוג, הצבא לא מסכים, ככה הם אומרים לך, זה לא עובר. זה השפה. אז הייתי צריך לגרום לזה שמישהו שם ירקח את העסק. אז גם הייתי מדבר הרבה, הרב אריה דרעי, המון התעסק עם העניין הזה מבחינת זה שכשיש דברים שהם הם לא אווירים וצריך שרוח המפקד תשתנה, אז הוא היה באמת עושה הרבה עבודה מול השר ליברמן, ואבי אבוחצירה זה הזרוע המבצעת, שהוא העוזר יד ימינו של שר הביטחון, יהודי חרדי, שבאמת מצד אחד היה חשוב לו שלא נרגיש שמישהו מצר את צעדנו, מצד שני הוא בסוף גם עוזר של שר הביטחון, הוא לא עוזר של, לא של יהדות התורה ולא של תנועת ש"ס, אבל באמת מגיע לו יישר כוח גדול, כי הוא עשה כאן עבודה במקום שהרוח והאווירה היא כזאת, אתה יודע, כל פעם שהיינו מדברים למשל בין הזמנים, אז אתה מקבל תשובות שאני לא רוצה לחזור עליהן כדי לא להדליק כאן איזה אש, כאילו תשובות שבעצם אתם בסך הכל אמורים, אתם צריכים להבין שאתם כאילו חיילים בהמתנה, זה היה בהתחלה, ככה זה יצאו לדבר איתנו, אנחנו נותנים לכם דחייה לשנה, אז אתם צריכים להתעסק גם איתנו, ואנחנו כל הזמן אמרנו להם, תראו, מה שהיה הוא שיהיה, צריך לזכור, החוק מטרתו, מי שרוצה ללמוד תורה, יושב וילמד ללא מגבלה, ללא הפרעה, מלבד ההתייצבות הפעם בשנה, לבוא לבקום, לגמור את הסירסור, לא לבקום, זה למקום מיוחד של בני ישיבות, באים, נכנסים, חותמים, הולכים. זהו, כל השאר יושבים ולומדים, לא מתעסקים בשום דבר אחר. זה היה המטרה שלנו, ועל זה התמקדנו. וזה היה דבר שלוקח הרבה זמן, בעיקר בגלל שאתה עומד מול צבא. אתה לא עומד מול סוחרים של תן וכך. ובצבא צריך לדבר איתם בשפה שהם מבינים, גם שזה יתורגם לשפה משפטית, וגם שבסוף לא תהיה סיטואציה, כמו שאמרתם בתחילת השאלה שלכם, שיקרה בסיטואציה שבה יגידו, החוק רוקנתם אותו מתוכן, אין לו שום משמעות, וכל התקנות האלה הם כאלה שבעצם רק מטיבים איתכם.
אני נזכר עכשיו באיזושהי שבת, שהיינו שם ביחד עם השופט, שאני חושב שיושב בתיק, נועם סולברג, שהוא ישב איתך, והוא התרשם לראשונה מכוונת המחוקק, הוא הבין כמה דברים שאפילו בהרכב אז לא הבינו. אבל אני רוצה לסיום לשאול אותך, דיברת על ההיבט מול שלטונות הצבא, על ההיבט בבית המשפט העליון. בוא נדבר על ההיבט הציבורי החרדי, ואנחנו זוכרים איך שבאו לחכם שלום, והבנו אז מאריה דרעי, שכמעט ושכנעו אותו ללכת נגד החוק החדש וכולי. אנחנו ראינו מה קרה מעבר לים עם גדולי ישראל בארצות הברית. האם אתה חושב שהתקנות החדשות יאפשרו לסיים את הוויכוח הזה אחת ולתמיד, ולומר יש פה הישג בחוק החדש?
תראה, מרן הרב שלום כהן, הוא היום עומד, מעבר לזה שהוא עומד בראש ישיבת פורת יוסף, עומד בראש הישיבות הספרדיות. יש למעלה מ-120 ישיבות ספרדיות שהבחורים שלהם מקבלים דיחויים, לא ישיבות קטנות, אני מדבר על הגדולות שצריכים לקבל דיחויים. ומטבע הדברים נחשפים הרבה רבנים להרבה מידע, חלקו שגוי, חלקו בזדון מוטעה, ויש בסוף שורה תחתונה, ואני ישבתי המון פעמים אצל מרן הרב שלום כהן על פי בקשתו, וגם ישבתי עם ראשי ישיבות, כולל השבוע, שבאו והציגו נתונים שנתנו להם, רובם נתונים שגויים לחלוטין. למשל, פרט אחד קטן, נאמר להם שבחור ישיבה נספה רק אם הוא הולך מהצבא, מהישיבה לצבא, אז סופרים את היעד. ומה שאמרתי לכם קודם, הוא בכלל מופיע בחוק, שבין 14 ל-16 ככה סופרים אותו. זה דבר משמעותי, דרמטי, ששווה מספרים גדולים מאוד ביעדים. וכששומר להם את זה, מה, באמת, אבל לא אמרו לנו, בסדר, אז תקראו את החוק. לא מצפים שתקראו את החוק, אבל מתאים אותם, את חלקם. ועכשיו אתה שואל אותי מה בסוף, האם הם נרגעים או לא. יש בסוף מבחן התוצאה, וזה מה שאמרתי להם. זה עוד התחיל בתקופת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. תבנו מה היעד החוק, ומפה תראו אם הוא משרת את מטרתו. היעד של החוק הוא לגרום למי שרוצה לשבת ללמוד, ללמוד באין מפריע. ואם יש מישהו שבאמת יושב ולומד, זה לא מיועד לאנשים שגם עובדים וגם לומדים. זה לא מיועד למי שנוסע לחוץ לארץ לשנה ולא מודיע לאף אחד. לא. זה לא מיועד לזה. החוק הזה לא הזה, ולא מתקופת הרב שח זצל, ולא מתקופה של הרב עובדיה או הרב אלישיב זצל. זה לא החוק. מטרת החוק לגרום למי שיושב ורוצה ללמוד, לשבת ללמוד באין מפריע. מה נדרש ממנו לעשות? ללכת פעם בשנה כמו שאני עשיתי, כמו שעשו אחרים, ובזה נגמר הסיפור. ברגע שאנחנו מבינים שזה היעד, אז כל השאר זה רעשי רקע.
אוקיי, אריאל, מסמלים לנו כבר שאנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לשיחה.
בוא נמשיך את זה בהזדמנות אחרת.
ובהזדמנות אחרת שתשבור שתיקה שוב פעם, המיקרופון שלנו
לרשותך. רק בשמחות.
תודה רבה.
תודה רבה.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
קניות לשבת? זה פשוט. עובדים עד מאוחר? זה פשוט. חם בחוץ? זה פשוט. אקספרס מהדרין, פשוט להזמין. אקספרס מהדרין, סופר אונליין שיש בו הכל. קליק והקניות אצלכם בבית. חפשו אותנו בגוגל, אקספרס מהדרין. השירות פעיל באזור המרכז.
מתחילים לבנות באחיסמך החדשה. שורשים על הפה, פרויקט בוטיק של 4 דירות בבניין במקום הכי טוב באחיסמך החדשה. במחיר של דירת 4 חדרים בבני ברק תקבלו 6 חדרים פלוס גינה. בפרויקט דירות גן וטריפלקסים. התקבל היתר בנייה. שורשים, כוכבית 3556. זוהי הודעה חשובה לכל התורמים של ארגון יד עזרה ושולמית, מאת המשפחות שקיבלו סיוע מהארגון.
תודה לתורמים, בזכותכם הבנות שלי בבית החם.
תודה למי שתרם לי, בזכותכם הבן שלי כבר לא רעב.
תודה, בזכותכם לתינוק שלי יש חיתולים ומזון לתינוקות, תודה.
אלפי תודות לכם, בזכותכם הבת שלי נכנסה מבית התמחוי.
זכרו, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם בטוחים שהתרומה שלכם עוברת לנזקקים. רוצים להצטרף למצווה ולהכניס ילד נוסף לבית התמחוי? חייגו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה מיועדת לכלל פעילות העמותה.
חופשת קיץ מושלמת לכל המשפחה עם קראוס נופש. התקשרו עכשיו בטלפון 039-348-788, 039-348-788.
עדשות מולטיפוקלצ'ה במבצע, תה 500 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין.
שלום רבנו, מה אתה עושה בבין הזמנים?
השנה? כולנו בבאר שבע.
עיריית באר שבע וחברת כיוונים, המחלקה לתרבות תורנית, מזמינים אתכם לאקסטרה פארק, אירוע המשפחות של הקיץ ביום חמישי י' באב, 3 באוגוסט, מהשעה 6 בערב בפארק איי בי באר שבע. מתחמי פעילות מגוונים, מתנפחים, מתקן הישרדות מאתגר, אומני קומיקס, ג'ימבורי לקטנים, סדנת קסמים ועוד. ובבמה המרכזית, קרקס ברזילאי, מופע אטמוספירה, הזמר חיים ישראל ועוד. הכניסה חופשית, הפרדה מלאה, האירוע מאובטח כחוק. הקיץ הזה הולך להיות אקסטרה כיף בשיתוף רדיו כל חי.
תמר נופשים מזמינה אתכם לחופשה מפנקת עם הרב אבנר קבס בערי הקרפטים ברומניה, ועכשיו במחיר שאסור לפרסם. חייגו כעת 077-500-355, 077-500-355.
בשביל להעניק לילדך את הטוב ביותר, את מתרוצצת, מטפלת, דואגת, מלטפת, חוקרת ושוב בודקת עד שמגיע הלילה, ואז את רגועה. עם טיטולים החדשים אפשר לישון בשקט. טיטולים מציגים חיתול חדש ומשופר עם הגנה כפולה מנזילות ללילה שקט. טיטולים פרימיום, הניסיון עושה את ההבדל.
מה? איך הוא עשה את זה?
כן כן, הרבה שואלים את זה. המופע החדש של הקיץ עם אומן הקסמים הבינלאומי שימי אילוזיני, ועכשיו במחירי השקה מיוחדים. נותרו מקומות אחרונים לקיץ. לפרטים תלפנו 052-272-0003, 052-272-0003. כי לאירוע של פעם בחיים לוקחים את הטוב שבטובים. שימי אילוזיני.
בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
היכן הכי משתלם לקנות חיתולים או מזון לתינוקות, טואלטיקה או קוסמטיקה? עכשיו, הכי קל לדעת. מורידים את אחד היישומונים להשוואת מחירים בין רשתות המזון וגם בין רשתות הפארם, ונלחמים ביוקר המחיה. לפרטים, ייכנסו לאתר הרשות להגנת הצרכן. הורדת יוקר המחיה מתחילה כאן.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב מוישה גפני.
שלום וברכה.
שלום וערב טוב לך הרב גפני.
שלום אתה, שלום.
כן, אתה נושא בתפקידך כיושב ראש ועדת הכספים, אתה גם מטפל בהרבה בנושא יידישקייט, אבל אני רוצה לדבר איתך על נושא שלא קשור לא לכספים ולא ליידישקייט, אלא משהו שמעיק לכל אחד מאיתנו על הלב ביום הזה, כשאנחנו רואים את הערבים משתוללים בצהלות שמחה. האם לדעתך ראש הממשלה התנהג כיהוד בכל הפרשה הזאת?
אז קודם כל ראוי, היות ואתם מדברים בסיום מושב עם יושב ראש ועדת
הכספים. נדבר, אבל קודם כל המצב הביטחוני.
בסדר, לא, אני הולך להשיב על זה, אבל כן, אנחנו נדבר על העניין הזה, אני חושב שאין איזה אחמריה של מה שהיה בעבר. לגבי הנושא עצמו, יש פה מערכת שלמה שנובעת מבעיות שהן בעיות בעיקר פוליטיות. הניסיונות לעשות את דברים שהם דברים... שהם דברים שמיותרים לגמרי, לא שהערבים אוהבים אותנו, להפך, הערבים הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, לא צריך כל הזמן להתגרות בכל העולם. אבל לאחר שקרה מה שקרה עם הרצח הנורא המתואב הזה של אותם בני אבלה, צריך ללכת בכל האמצעים שהדבר הזה לא ישנה שוב ולא יקרה שוב, וצריך לנהוג בעניין הזה בתבונה. אני מגבה, זאת אומרת, זה תלוי בי, אני מגבה את ראש הממשלה בפעולות שהוא עושה, הוא עושה את זה עם בעיות מפנים ומאחור.
באיזה חלק
אתה מגבה גם בהצבת המגנומטורים או בהסרתם?
לפי דעתי זה היה מיותר, אני לא חושב שהיה צריך לשים את זה, אבל ההכרח היה כזה של...
רק בעניין הזה של היה מיותר, ואתה מלווה את ביבי הרבה שנים, אתה גם מרגיש שביבי שלפני 3 שנים, היה נוהג אולי אחרת, וזה אולי ההקצנה הזאת שאתה דיברת עליה באומץ, אגב, גם בתוך המגזר החרדי, ההקצנה הציבורית הזאת כל הזמן ללכת ימינה, איזו שגרמה
לתהליך הזה. מחדים מבנט וכאלה.
לא. מה שגרם לדבר הזה, זה תאוות הרצח הבלתי נשלטת.
זה כן, שדיברנו על הצוות המגנומטר מההחלטה הזאת.
שלא תהיה טעות בעניין הזה. זה לא כן. שאם היו נוהגים הכי בתבונה... פתאום הם היו הופכים
להיות המחבלים. לא, אני מדבר על עצם ההצבה וההתקפלות אחר כך. באיזשהו שלב הייתה פה טעות, זה ברור.
אבל שאלתם את השאלה, תאפשרו רק לענות. אני אומר שלא תהיה אי-הבנה במה שאני אומר, ואני הולך להגיד פעם נוספת. מדובר על רוצחים מתועבים, שגם עם ראש הממשלה וכל מי שעוסק בעניין הזה, ינהג בתבונה הכי גדולה, הם נשארים רוצחים מתועבים, הם חפשו כל דרך להרוג יהודים, לצערנו הרב. אנחנו צריכים לנהוג בצורה הכי מיטבית כאשר אנחנו צריכים לטפל בעניין הזה. לפי דעתי לשים את המגנומטר אם זה היה דבר מיותר, לא היה צריך לעשות את זה. יש בעיה גדולה שהבעיה הזאת מביאה לזה שיש כאלה שמתחרים ביניהם כמה הם יותר מקצינים באמירות, בדברים, בחוקים, חוקים מיותרים שאין בהם שום צורך.
הם לא מועילים
הם לא מועילים גם לאלה שסבורים שצריך ללכת ימינה וצריך לעשות את הדברים הכי חשובים. הדברים האלה לא מועילים כלום, הם מביאים את החוקים השונים, המואזין והחוק הלאום והנושא של ירושלים, כל הדברים האלה לא מועילים. הם יכולים לעשות רק אמירה שכאילו אני יותר ימני ויותר אכפת לי מארץ ישראל או מירושלים, יותר מהשני, זאת אומרת השני זה גם כן איש ימין, רק שמתמודד נגדו בבחירות.
ואתה מרגיש לגמרי... שבעניין הזה יש לך אחריות? אני נזכר במה שסיפרת לנו בשעתו בשם הרב שח, שאמר כשנכנסתם לממשלת שמיר שצריך להיזהר שלא יסוסו למלחמה. אתה מרגיש שאתם חוזרים לאותה סיטואציה שאתה צריך לעצור את ראש הממשלה מלעשות צעדים שאתה חושב שהם טעות?
א', זה נכון מה שסיפרת עם הרב שח, מה שאמרת שהזכרת את העניין הזה. אנחנו בשעתו, יהדות התורה הייתה כותבת הסכם, עוד בזמן בגין, הייתה כותבת בהסכם שיש לנו חופש הצבעה בנושא המדיני, בנושא של חוץ וביטחון. יהדות התורה לקחה לעצמה בהסכם חופש בעניין הזה, בגלל שחששנו מאוד מהעניין. אני לא חושב שזה המקרה הנוכחי. נתניהו הוכיח את עצמו במקרה הזה שהוא לא הולך למלחמות, בוודאי לא למלחמות מיותרות. דווקא בדברים שאולי אחרים, שהיו יותר שייכים לשמאל, היו הולכים לאירוע מלחמתי משמעותי, הוא לא. הוא דווקא בתקופה שלו יש איזה פחות. נכון שיש אירועים מקומיים שאני חושב שאם לא הקצנה הזאת הוא לא היה הולך אליהם, אבל בסך הכל הכללי, כשאנחנו מדברים על תקופת שלטונו כראש ממשלה, אפשר לעשות את החשבון, כמוני. לא הלכו למלחמות מיותרות, בוודאי לא הלכו למלחמות משמעותיות, ואני שיבחתי אותו בעניין הזה גם במליאת הכנסת באוזני כולם, ואני משבח אותו גם בעניין הזה בשיחות בארבע עיניים.
אוקיי, בוא נעשה הקבלה לנושא שאתה עסקת בו הרבה פעמים במהלך המושב האחרון, ופה גם אני מוצא הקבלה בין דפוס ההתנהגות של נתניהו בנושא המגנומטרים לבין מה שקרה לבו. כך לדוגמה את נושא הגיור, הבן אדם מבטיח לכם א', הולך איתכם במהלך מסוים, ברגע שמתחיל קצת לחץ מבחוץ וקצת, אתה יודע, רפורמים מאיימים, אז הוא ישר מתקפל ונבעל. אז זה בעצם אותו, זה אותו ביבי שתמיד מתקפל.
לא מסכים. לא מסכים.
תסביר.
אל תעשה הקבלה, זה גם לא דומה.
לא, אני מבחינת העמידות בלחצים.
כן, הבנתי, הבנתי. אני מבקש להפריך את זה, בגלל שההגבלה על פניה אולי נראית נכונה, היא לא נכונה. נתניהו הלך איתנו בעניין הזה על שמירת הסטטוס קוו, זה לא רק בגיור. הוא הלך איתנו על שמירת הסטטוס קוו ולא עשה צעדים שלא הסכמנו להם. נכון שהיינו רוצים אחרת, נכון שהיינו רוצים בשונה ממנו, היינו רוצים אחרת, אבל לקחנו את הכל בחשבון, והוא דיבר איתנו גם בישיבה עם כל ראשי הקואליציה וגם בישיבה עם ראשי המפלגות החרדיות בנפרד. מה שבמבחן התוצאה, אחרי שאנחנו מנטרלים את האמירות ואת הצעקות לכאן ולכאן, בסופו של דבר, אם אתה מדבר למשל על הגיור, אין בגיור, אנחנו לא צריכים חקיקה, אנחנו רוצים את המצב הקיים שלא שישמר הסטטוס קוו. נכון להיום שאנחנו מדברים, על פי ההחלטה שלו, שאנחנו בסופו של דבר גם הסכמנו לה, אנחנו לא הסכמנו לכל מיני ניואנסים שהיו בדרך, שאני ודרי עזבנו את הישיבה באמצע, שבגלל שהיו שם אמירות שאנחנו לא הסכמנו להם באופן קיצוני, של ראשי, של חלק מראשי הקואליציה, מראשי המפלגות. אבל במבחן התוצאה, אין שינוי בסטטוס קוו בנושא של הגיור. Okay. אם ראש הממשלה היה יכול להאריך את החצי שנה הזאת, היה יכול להאריך את זה ל-30 שנה, גם היינו מסכימים.
בוא נדבר על עוד נושא כשאתה אומר, כן יעקב, בבקשה.
שנייה, רגע, דיברתי על הגיור, אבל בעצם אולי התכוונתי לשאול על מתווה הכותל. אתם לא מרגישים שהוא עשה לכם איזה זיגזג, וזה בעקבות הלחץ של הרפורמים? זו בעצם הייתה הכוונה שלי לשאול.
לא, הוא לא, לא. תשמעו, אני נשמע בעיני עצמי משהו לא בסדר, כאילו אני מגן עליו בכל מחיר. אני לא מגן עליו בכל מחיר, אני מכיר אותו על מעלותיו וחסרונותיו, לא שנה ראשונה, הרבה מאוד שנים. אני מדבר על המצב הזה שבו אנחנו חיים איתו כראש ממשלה, אנחנו לויאליים כלפיו, הוא גם לויאלי כלפינו. מתווה הכותל בסופו של דבר, אין יותר מתווה כותל שהוא היה דבר חמור וטעות גדולה, ואני לא רוצה להיכנס לעניין הזה. בסופו של דבר אין מתווה כותל, כל מה שהיה שם הכרה ברפורמים בוטל, אז אפשר לקרוא לזה הוקפה, אבל אני התייעצתי כמו חבריי, התייעצתי עם עורכי דין, המצב הוא שברגע שיש החלטה, שאם אתה רוצה לחדש את מתווה הכותל, אתה לא מבטל הקפאה, אתה צריך להצביע בממשלה על התוכנית מחדש, וזה כמובן איתנו לא יקרה.
אז המשמעות היא ביטול, וזה יותר עמיד בבג"ץ לכאורה.
אני מקווה, כן, בדיוק. מה הסיבה שזה הקפאה, נקרא הקפאה, זה כדי שזה יהיה לפי דעת כולם, כולם הכוונה המשפטנים, כדי שזה יהיה עמיד בבג"ץ. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על כל הבעיות שהיו על סדר היום, למשל, החלטת בגץ שלתת לרפורמים את האפשרות של המקוואות שהם יוכלו לגייר ולהטביל שם, שהייתה החלטה סופית, אני בתוך כמה שבועות, בתמיכה שלו, בתמיכה של הקואליציה, בתמיכה שלו, העברתי חוק שביטל את החלטת הבג"ץ, העברתי את החוק בכל הקריאות.
אז דיברת על סטטוס קוו, אפשר לומר שבעניין הזה הבאתם הישגים, בוא נדבר גם על החזרת המצב.
זה לא הישגים, שמרנו על המצב.
שמרתם לדבר על החזרת המצב לקדמותו, שלך יש חלק מרכזי כיושב ראש ועדת כספים, ואולי עדיף לא לדבר מאשר לדבר. בוא נדבר על נושא אחד, שבנושא הזה שמענו אתמול את חבר הכנסת מוזס, הוא עמד מעל בימת הכנסת, והוא אמר שמכל 27,000 הקצאות שיצאו עד עכשיו, אף אחת לא הוקצתה לחרדים. בעניין הזה נכשלתם? אולי העניין היחיד שאתה יכול לומר, נכשלנו בעניין הזה?
לא, לא. אם אנחנו מדברים, עד עכשיו דיברנו על הנושא של הסטטוס קוו, והנושאים האידיאולוגיים, החוקיים, וכל מה שקשור ליהדות וכל הדברים האלה. עכשיו אתה מדבר על הצרכים של הציבור החרדי, ובצרכים של הציבור החרדי, כמובן שאני לא אלך לפרט, אני לא זוכר קדנציה כזאת, אני גם לא זוכר מושב כזה, שבו באמת הנושא התקציבי, אנחנו אמנם מקופחים לעומת המגזר הממלכתי והממלכתי דתי, אבל בסך הכל הכללי יש התקדמות גדולה שהיא חסרת תקדים בכל השנים של מאז הקמת המדינה, וכמובן אני לא אפרט בעניין הזה, יש הישג מאוד גדול שאין הסתה, אנחנו כולנו נושאים בתפקידים בכירים במדינה, אין הסתה ואין ניסיון להכפיש אותנו באופן שאנחנו לא יוצרים את זה בעצמנו, ואנחנו משתדלים לא ליצור
את
זה
בעצמנו. רגע, אתה שמעת לאחרונה את אבי גבאי ואת ילפיד, הם לא מפסיקים להסיט לרגע.
הם מפסיקים, זה לא שהם לא מפסיקים, הוא אומר מפעם לפעם.
זה מעניין, כשאתה אומר הם מפסיקים, זה על סמך איזושהי שיחה, איזשהו גישוש מול גבאי?
שיחה גם היה לי, ואני מכיר אותו היטב. אין הסתה, אתם ותיקים ואתם זוכרים את מה שהיה לפני שנים לא רבות. איך הרחוב היה נראה.
זה מעניין, זאת אומרת, גבאי בשיחות איתך מעביר את המסר שהוא לא הולך להיות יאיר לפיד של אז, הוא לא הולך לכיוון של הסתה.
אני לא מתייחס לעניין הזה ברצינות, כרגע אין לו מעמד והוא לא יכול גם לעשות פעולה כזאת או אחרת, הוא יכול להיות אופוזיציה והוא אופוזיציה, ואם הוא יגיע לעמדה כזאת שתהיה משמעות לאמירות שלו ולהחלטות שלו, אנחנו נברר אותם מהתום. אני משוחח איתו, אני חושב שהוא איש מסורתי, אני לא חושב שעל זה יקום או ייפול דבר, אני לא חושב שהוא ישנה את הסטטוס קוו, אבל אני לא רוצה לדבר בשמו. כרגע זה לא הנושא, כרגע ההחלטות הן בידיים של הקואליציה, בידיים שלנו שאנחנו חלק מהקואליציה. לגבי השיקון, שזה מה ששאלתם, השיקון יש בעיה גדולה. בכל מה שקורה במדינת ישראל, המחירי הדירות לא ירדו. הם גם לא ירדו בטווח הנראה לעין. אם מישהו משלה את עצמו, שלא ישלה את עצמו.
הלשכה המרכזית הצטית אומרת שהמחירים הוקפאו לפחות, זאת אומרת...
הוקפאו, גם הוקפאו זה בסימן שאלה גדול. אני סבור שזה ייקח הרבה מאוד זמן, וגם אז, גם מחיר למשתכן, וגם בכל התוכניות האחרות, המחירים לא יהיו הרבה יותר נמוכים, זה ייקח לפחות קדנציה, עד ש...
אבל לפחות יהיה איפה לגור, כי בינתיים לא בונים לחרדים כלום, אז גם בכסף...
זה פשוט לא נכון, העובדה הזאת לא נכונה.
בוא תספר לנו מה שאנחנו לא יודעים.
מה זה לא, לא בונים בית שמש? אין את התוכנית של שפיר? אין ברכסים? אין באופקים? אין בכל המקומות? יש מקומות שבונים. מספיק? לא.
אלא עד שהיה קשור אליך גם.
שאתה הולך לקנות בבית שמש, האם אתה משלם... הרבה פחות, לא משלם הרבה פחות, אני עובד על זה עכשיו יחד עם מונטג.
אני אוסיף את אלעד שאל לך שם חלק
בהכשרת שטח האש. שנייה, על הפיתוח, אני עובד על העניין הזה דווקא בימים האלה, השבוע זה היה בדיון משותף שלנו עם אביגדור יצחקי, אלעד כמובן, אלעד עם מנכ״ל משרד הביטחון, שהגעתי איתו לסיכום, היינו גם באלעד עם ראש העיר, עם סוליק פורוש, וזה הולך להיבנות שם. אין דבר כזה שלא בונים לציבור החרדי. אתם שואלים אותי האם זה פותר את הבעיה? התשובה לא. האם כתוצאה מזה שיבנו בכל המקומות האלה, את הכל יבנו. גם בנתיבות הולכים לבנות עכשיו, שזה גם היה סיכום. האם המחירים יהיו מאוד נמוכים, ואז אנחנו נגיע למנוחה ולנחלה, ואברך בן תורה, זוג צעיר, שההורים שלו לא יכולים הרבה לסייע לו, האם המחיר יהיה זול? התשובה לא. שלא תהיינה אשליות בעניין הזה. האם מחרימים או מאדירים את הציבור החרדי בבנייה? גם זה תשובה שלו. משרד השיקון גלנט היה ברכסים יחד איתי ויחד עם יצחק רייך, ראש המועצה, והוא לא מפסיק לדבר על העניין הזה. גם השבוע הוא דיבר בפני כמה חברים במליאת הכנסת, הוא דיבר איתי, ועם כמה אחרים, הוא משקיע המון בעניין הזה. האם זה יפתור את הבעיה? זה עצום בשביל רכסים. זה... זה כן, פיתוח אבל... מאוד משמעותי.
בכל, מבחינה
עובדתי, אתם שאלתם שאלה כללית.
עם 27,000 הקצאות שאתה עובר דירה דירה, אז בפועל אין עדיין אחרי, ואתה יודע, בוא ניגע על...
בסדר, הרב מוזס צודק, אתה רוצה, אני יכול להביא לכם, אם אתם רוצים, אני יכול להביא לכם עוד דוגמאות. אבל אי אפשר להגיד שיש מצב שמאדירים את הציבור החרדי. אני הייתי בבית שמש עם מונטג בסיור, פעם ראשונה שראיתי את זה, נבנית שם עיר ענקית, וגם על זה אני לא רוצה כל כך הרבה לדבר.
אז בוא נעבור לנושא הבא, יעקב, כן.
תראה, התפרסם היום ראיון עם השר ישראל קאץ בעיתון משפחה כמדומני, והוא בעצם אומר שבכל הנושא הכאוב הזה של חילולי השבת, שאגב לדעתי זה עקב האכילס של כל המושב הזה, אתם מנהלים איתו מדיניות כפולה, כשיושבים איתו בשיחות וזה אומרים שהוא בסדר והכל, וכשיוצאים החוצה תוקפים אותו בתקשורת, אז מה באמת האמת?
אני אמרו לי, אני לא ראיתי את זה, אבל אמרו לי שהוא אמר שאני משבח אותו בשיחות סגורות ותוקף אותו בחוץ. אני בבמה המכובדת הזאת שלכם, אני רוצה לומר לכם את האמת, אתם יכולים לברר אותה אם היא נכונה או לא. אני הייתי חבר טוב של ישראל קאץ, אני באמת תמכתי בו וגיביתי אותו על הרבה דברים שהוא עשה, שהיו פחות טובים ממה שצריך לעשות. אני בישיבה אצל ראש הממשלה, ובכל מקום שאתם רוצים, אני אגיד את זה, הוא נלחם כאריה על הנושא הזה של חקיקה של הפעלת תחבורה ציבורית בשבת. היה בשבוע שעבר, היו שתי הצעות, אחת של חברת כנסת מהמחנה הציוני ואחת של הרב אורי מקלב. אורי מקלב הוא דיבר ובאמת הסביר בעריכות, ואותה הוא מאוד תקף, והוא ביקש להפיל את הצעת החוק שלה שהוא הפנת תחבורה ציבורית בשבת, ואני משבח אותו על זה, לא בחדרים סגורים, בכל מקום איפה שאתם רוצים, ובוודאי כאן אצלכם. הוא באמת נאבק על העניין הזה, אני יכול גם להסביר את זה, אבל למה, אם זה דבר טוב, למה אני צריך להסביר? זה דבר טוב. בתקופה שלו, לאט לאט, אני בהתחלה עוד לא כל כך שמתי לב, חשבתי בגלל שאני מכיר אותו, הוא באמת איש טוב, הוא איש מסורתי, הוא לא איש שמוצא לחלל שבת, אבל ברבות הימים התחלתי לראות שזה הופך להיות בלתי נסבל ההתנהלות הזאת, גם בחפירת המנהרה לירושלים, גם בחפירת הרכבת הקלה, וגם בשדרוג וחשמול מסילות הברזל, שאפשר לומר שהפעילות היום היא פעילות רבה מאוד, מה שלא היה לפני מספר שנים, וזה נכון. חלק גדול מהעבודות היו יכולים להיעשות באמצע השבוע, כפי שקורה באמת לא אחת, ובעקבות הלחץ שלנו, אז זה קורה יותר. שהוא לא יחשוב, אני אומר לכם את זה פה, ואתם יכולים להגיד לו את זה, שהוא לא יחשוב שהחברי הכנסת החרדים הם אנשים שלא מבינים כלום מה שהוא אומר. ולכן אני רוצה להסביר איך קורה התהליך הזה. התהליך קורה בזה שיושבים במשרד התחבורה ואומרים, אנחנו צריכים פה לקדם מהר את שדרוג מסילת הברזל באיזשהו מקום בארץ, זה יכול להיות בסוף הנגב או במקום רחוק מאוד שלא מפריע בכלל לתנועה, ואנחנו צריכים לעשות את זה בשבת. ואז הם פונים למשרד העבודה והרווחה לקבל היתר, והם מקבלים שם היתר בלנקו. לאחרונה, בעקבות הלחץ שלנו, אז באמת השר חיים כץ יושב יותר על היתרים האלה, אבל הם קיבלו על מקום רחוק עבודות בשבת, שבאמת זה בסוף בוטל. למה הם מבקשים את זה בשבת? מה הוא זורק את זה למשרד העבודה? הוא מזמין. למה אתה מזמין עבודות מהסוג הזה שאין בהם צורך לעשות אותם בשבת? למה אתה מזמין את העבודות האלה ואחרי זה אתה תולה את זה במישהו אחר? שלא יחשוב, אני יכול להגיד על עצמי, אני מכיר את העבודות האלה הרבה שנים, עשרות שנים. יש פעמים שהמשרד מזמין, ואז מתחיל להתגלגל לעניין, ומביאים את המשטרה, והמשטרה אומרת, אגב, המשטרה גם כן פה שווה לכפרות, יושב יועץ משפטי שם, והוא אומר, מוכרחים לעשות את זה בשבת, אחרת זה פיקוח נפש, הוא נותן לכל מיני מצדים, ולכל מיני אירועים, שטויות ועזויות, הוא נותן להם אישור ביום חול, דווקא את העבודות האלו לא מאשר, אבל למה זה מגיע לשם? זה מתחיל אצל ישראל קאץ, ולכן אני מסכם, אני משבח אותו.
ואת זה אתה אומר לו כאן או בחדרים הסגורים?
בדיוק מה שאני אומר בחדרים הסגורים, אני אומר אצלכם עכשיו ביתר פירוט. אני מאוד משבח אותו ואני אמשיך לשבח אותו על הדברים הטובים שהוא עושה. ובנושא של התחבורה הציבורית בשבת עם החקיקה שהוא לא מאפשר, בשום מקרה, בניגוד ליועצים משפטיים אצלו, הוא נאבק בכל הכוח שלא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, שלא יעבור חס וחלילה חוק מהסוג הזה, ואני משבח אותו גם בחדרים סגורים וגם אצלכם. הוא נותן יד לחילולי שבת בדברים שהוא היה יכול חלק מהם בוודאי למנוע.
רב גפני, זמננו קצר, אז בנימה פסימית זו כראוי לערב תשעה באב, אנחנו נסיים. תודה רבה לך שעלית אצלנו, ושבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום.
פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
עד כאן פיל פוליטיקה לעונה זו. אנחנו נאמר תודה רבה מיוחדת למי שליוותה אותנו כאן מתחילת הדרך, לעורכת האקטואליה אסתי פלד, לטכנאי שלנו רועי קנטן. יעקב,
ונאמר תודה כאן? גם כן, כן. למרואיינים שלנו וגם לאלה שעבדו קשה ובזכות זה הם נבחרו אצלנו לנציגים החרדים הטובים ביותר למושב הקיץ. אנחנו נפרדים כאן וניפגש בעזרת השם שוב בראש חודש אלול. יישארו עמנו ובין הזמנים, מהנה ושמח.
שבת שלום.
שבת שלום.
ועד בית.
שוב הנודניק הזה מוועד הבית.
לא נעים לך לרדוף אחרי השכנים? הגיע הזמן להתקדם לדור הבא של ועדי הבתים. התקשרו לאיגוד ועדי בתים ותהנו כבר ממחר מניהול גבייה ותשלומים, מסליקה פשוטה ומותאמת אישית מכל דייר ודייר, בהוראת קבע ובכרטיס אשראי, מניהול חכם של הקשרים מול חברות המעליות, תשלום ישיר לבעלי המקצוע כגון ניקיון, גינון ועוד, ומייעוץ מקצועי וסיוע באכיפת גבייה. איגוד ועדי בתים. התקשרו עכשיו 03-90-90-209.
מגלים את אירופה החדשה והמרעננת בערי האפנינים האיטלקיים. עם רוגע נופש בהנהלת יוסי גראס, תהנו מחופשת ספא קולינרית איטלקית בניצוחה של השפית מרי זורגר. להזמנות חייגו 072-235-4444, 072-235-4444, או חפשו בגוגל רוגע ישראל. חבל שתתעקו בפקקים. קחו איתכם מכשיר שמור לווייז בלבד מבית הדרן ותהנו מהדרך. חייגו עכשיו כוכבית 3230.
אנחנו הישראלים אוהבים להשים את כל העולם. ביוקר המחיה, ראש הממשלה אשם. במחירי הדיור, שר האוצר אשם. במחירי הקייטנות, שר החינוך, ברור. אבל מי אשם במחיר המופקע שאנחנו משלמים בכל חודש על ביטוח המשכנתה שעשינו בבנק? לפחות בעניין הזה, בואו נפסיק לחפש אשמים. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות? יופי לכם. עכשיו תיקשרו ל-AIG ותקבלו את ביטוח המשכנתה הזול בישראל.
1-800-400-400-AIG.
כפוף לתנאי החברה.
אטרקציות לילדים והופעות מרהיבות? רק במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. השנה אנחנו בחופשה ללא רגע פנוי. 08-859-3888. ציפורי בכפר חפץ חיים.
מבצעים גדולים לקטנטנים בשוק מהדרין. חיתולי הגיס פרידום דריי, 3 יחידות רק ב-100 שקלים. סמילקי מהדרין, 900 גרם רק ב-64 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד עשרות מבצעים, עכשיו בשוק מהדרין. תקף עד 29 ביולי בקנייה מעל 100 שקלים, לא כולל המוצרים המשתתפים במבצע ומוגבל לשתי יחידות. שוק מהדרין, מקבוצת ינות ביטן, השוק של כולם.
עדשות מולטיפוקלציה במבצע, ב-500 שקלים בלבד. אופטיקה אלפרין.
מאיר, אתה מגייס כספים בעמותה כבר 7 שנים. אתה רוצה להתקדם? הירשם עכשיו ללימודי תואר ראשון BA בשירותי אנוש ורב תחומי של אוניברסיטת חיפה במכללת מבחר, ובעוד 3 שנים תוכל להיות מנכ"ל העמותה. מסלול ייחודי המותאם לשילוב עם עבודה. לפרטים חייג עכשיו 03-578-5030.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אני מאוד אוהבת לשנות ולגוון באפייה, אבל יש דברים שאותם אני לא אשנה לעולם. את הבראוניז שהילדים אוהבים אני מכינה בדיוק כמו אמא שלי, עם בלובנד.
בלובנד, המתכון שלך לאפייה מוצלחת. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים שתמיד מצליחים. והטעם? ממש כמו העוגה של אמא. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
וואו, רמת הסוכר התאזנה. נאנו טבע, צמחי מרפא בטכנולוגיית נאנו. סובלים מסוכרת? נשמח לעזור. 1-700-703-803. נאנו טבע.
תשים לחול? הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, הכי זול לקנות מתח בכספומט של לאומי. עוד פעם, הכי זול מבכל הבנקים לקנות מתח בכספומט של לאומי. ללקוחות כל הבנקים. לאומי איתך.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה.
03-570-7575.
אגף מורשת מן המזרח בירושלים מזמין אתכם לפארק שירענן לכם את בין הזמנים. מתחם מחלקה ענק ומקצועי על הקרח, מתחם מתנפחים והמון כיף. היכל הפיס ארנה ירושלים, בימים א' עד א', י' עד י"ח באב, 6 עד 10 באוגוסט, בין השעות 2 בצהריים ועד 11 בלילה, ובעלות של 20 שקלים בלבד. הפארק מתאים למשפחות. משטח ההחלקה יופעל בשעות נפרדות לבנים ולבנות. לילדים עזרי החלקה מיוחדים. לרכישת כרטיסים חייגו עכשיו 077-2298-000 077-2298-000.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הרכיבה על אופניים חשמליים והוברבורד מותרת מגיל 16 בלבד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
שלום רב וערב טוב, באולפן אריאל שרפר. המאבטח הישראלי שהיה מעורב בפיגוע בשגרירות ישראל באמן נחקר היום במשטרה בהתאם להתחייבות ישראל בפני ירדן. את החקירה מנהל צוות משותף של המשטרה, שירות הביטחון הכללי וביטחון משרד החוץ, ומלווים אותה היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט ופרקליט המדינה ניצן. גורמים המקורבים לחקירה אומרים כי על פניו נראה כי המאבטח שהרג את המחבל הדוקר וכתוצאה מהירי נהרג אזרח ירדני נוסף, פעל בהתאם לנהלים ונהג כשורה. ישראל פרסמה התנצלות רשמית בפני ירדן על מות האזרח הירדני והתחייבה לשלם פיצויים למשפחתו. עם זאת, מלך ירדן עבדה.